אנחנו עוסקים בשלושת השבועות האחרונים אפשר להביא את הדפים, אני מכונת צילום הייתה משובשת, יכול להיות שצריך לצלם על צלם את זה עוד עשר פעמים. בדרך כלל בשיעורים בישיבה זה הולך ופוחת, פה אני רואה שזה הולך תכף יהיה השלמה לכולם. אנחנו בשלושת השבועות האחרונים, ואמרתי שזה הכל בזכות הציבור, אז זוכים לגילויים מעניינים ונחמדים. אנחנו עוסקים בסיפורים שמופיעים במסכת יומא, והמכנה המשותף, המכנה המשותף לסיפורים שאנחנו עוסקים בהם, שהם דברים שבמבט ראשוני נראים מוזרים, גם במבט שני הם נראים מוזרים, אבל אני מתכוון לומר במבט ראשוני הם נראים מוזרים ביותר. ואנחנו משתדלים באמצעות פרשני האגדתות למיניהם, קצת גם ענייני מחקר למיניהם, לנסות ולפענח את הסתומות בדבר הזה. אני לא צריך לומר שאגדות חז"ל זה מקצוע שלם, זה לא איזשהו פרט שאנחנו במקרה עוסקים בו. זה מקצוע שלם שבמשך השנים בישיבה גלגלנו אותו בכל מיני צורות ובכל מיני עניינים. והניסיון שעשינו עכשיו, מאז שהתחילו ללמוד יומא וביקשו לארגן מערכת שיעורים בעניין הזה, שלקחנו לפני שבועיים את הסיפור של שמעון הצדיק שנכנס לקודש הקודשים, ובאותה שנה שהוא נפטר אותו מלאך לא ליווה אותו, וממילא הוא ידע שבאותה שנה הוא מת. עשינו לזה כמה השלמות. ראינו בשבוע שעבר את הסיפור המיוחד על שערי ניקנור, וגם שם עלו לנו כמה, כמדומני, שעלו לנו כמה דברים מחודשים ומעניינים. ומה שאני מבקש לראות היום זה את הגמרא בדף י"ט עמוד ב', שתכף נקרא אותה, ובשבוע הבא בעזרת השם את הסיפור על השני כהנים שהתגוששו שם בכבש עם מה שקרה שם. זה בעזרת השם התוכנית לשבוע הבא, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא יעזור, נראה מה הלאה. אז בדף שלפנינו, תכף יהיה לכולם דף, קודם כל אני רוצה שנתבונן בהבדלים הגדולים אפילו שיש לנו בגרסאות השונות. זאת אומרת, אנחנו הרי עוסקים בבבלי, וראינו בפעמים הקודמות סיפור שעסקנו בו הופיע ב חמישה מקורות חז"ליים, לפעמים עשינו שישה אפילו. הסיפור שלפנינו מופיע בארבע מקומות, ואפשר מיד לראות את ה... אני אומר, יש פה, לא זה עיקר ענייננו. מוישה, אני רואה שיש לך איזה קושייה טובה. לא זה עיקר ענייננו. יישר כוח, עוד לא התחלנו את השיעור, לא... מי שאין לו דף, בבקשה. זה נקרא שתקנו שיש את הפס הזה למעלה. בסדר. מישהו חסר דף? אז הסיפור בבבלי, למי שיש גמרא או למי שאין גמרא, את הדף שלפנינו בריש י"ט עמוד ב' למעלה. המשנה הרי אומרת, אנחנו מזכירים את זה גם האשכנזים לפחות בסדר העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים, הוא פורש ובוכה ואין פורשים ובוכים. מסבירה הגמרא, הוא פורש ובוכה שחשדו וצדוקי והם פורשים ובוכים. באמר רבי יהושע בן לוי, כל החושב בקשרים לוקה בגופו. וכל כך למה? שלא יתקן מבחוץ ויכניס, זה קשור לסדר הכתרת הקטורת, תכף נתעכב בו, כדרך שהצדוקי נוסעים. תנו רבנה, מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס ביציאתו, עשה איזה שינוי בעבודת הקטורת, והיה שמח שמחה גדולה, הנה הצלחתי לתחמן את היהודים, הצלחתי לעבוד על כולם. פגע בו אביו, אמר לו, בני, אף על פי שצדוקי מנו מתיירין לנו מן הפרושים. אמר לו, כל ימי הייתי מסתער על המקרא הזה כי בענן הראה על הכפורת. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? מה זה מזכיר לכם? רבי עקיבא, מסירות נפש, מביא לרעיון. צדוקי נכנס, מתחמן את היהודים בהקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ואומר לאבא שלו, תשמע, אתם סתם לא רצינים. אתם מדברים כל הזמן על צדוקי וכו' וכו', אתם לא עושים שום דבר. אני כל ימי חיכיתי מתי יבוא לידי ההזדמנות שאני אהיה כהן גדול ביום הכיפורים, והנה סידרתי את היהודים. מה היינו מצפים? שאבא יגיד לו יישר כוח, תראו מה קורה. לא היו ימים מועטים עד שמת, והוטל באשפה, והיו תולעים יוצאים מחותמו, כתורת, ועריכו בעירת השם, יוצאים מחותמו, עוד נתעכב בזה. ויש אומרים ביציאתו ניגף, ותני רבי חייא כמין קול נשמע בעזרה, שבא מלאך וחבטו על פניו, ונכנסו אחיו הכהנים, ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו, שנאמר, או שאתה מבסוט מהעניין, אבי חי. זה יפה מאוד. אתה נותן ציון עובר לעניין. חילקו תעודות היום, לא נגמרה השנה. ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו, שנאמר, ורגליהם רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל. ברור לי, כשלומדים את הגמרא הזאת בסדר ערב במסגרת לימודי הבקיאות, מחליפים איזה בדיחה או שניים, ממשיכים הלאה. זאת אומרת, מה יש פה? מה, כבר נשאל שאלות, עוד לא הקראנו.
אז זה קשור לפעם הראשונה שלנו, איך דמות מלאך נכנסה בזמן שלנו?
כן, זה גם על זה מדברים פה, כן, בהחלט כן. אז הוא תפס אותי קצר, אורי, אני לא יכול לזוז ימינה ושמאלה. רק משהו לא זה, ישר מתקיל אותי ככה בהתקלות טובות. אז זה הסיפור כפי שהוא מופיע לפנינו. לכולי אלמה, בין למי שכבר השתתף בשיעורים הקודמים, בין למי שבא לפה בפעם הראשונה, זה סיפור מוזר הסיפור הזה. מה זה צדוקי? מה הם מחפשים פה? מה פתאום הם נהיו כהנים גדולים? איך יכול להיות שהוא הצליח לעבוד על כל חכמי ישראל ולעשות עבודה שלא כראוי? ומה פתאום העונש היה שגופתו מתגלגלת באשפה ומשהו יוצא לו מחותמו? או יש אומרים שהוא קיבל איזושהי מכה מהמלאך. תכף נתעכב על הפרטים האלה, בלי נדר לא נותיר פרט אחד על בניינו בלי לפרק אותו לגורמים. אבל סתם צריכה, מה שנקרא להרחבת הדעת, אני כל הזמן אומר שהשאיפה הכי המרכזית שלי בעבודתי החינוכית בישיבה זה לחנך אנשים לצאת מהקפנס במויכים, להיות אנשים גדולים, להתבונן, לראות, לחקור, לשאול, להרחיב את האופקים, בתורה כמובן. אז תראו איך הסיפור הזה מופיע בשלושת המקורות הנוספים. קודם כל, בואו נדלג רגע לירושלמי למטה. הוא פורש ובוכה שנחשד, והם פורשים ובוכים שצרחו לכך. ואנחנו תכף נראה את השפת אמת, מה הוא אומר. הוא אומר באיזה מצב היה עם ישראל. יש עבודה בבית המקדש, אנחנו כמובן מדברים על תקופת בית שני אחרי ימי החשמונאים, אנחנו מדברים על שלעי בית שני אחרי החשמונאים, לשם איפוס, כל מי שלמד את תחילת הגמרא ביומה, בית ראשון עמד 410, בית שני עמד 420. ניקח את הרמב״ם בתחילת הלכות חנוכה על החשמונאים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. זאת אומרת שאם הבית השני עמד 420 שנה, ונס חנוכה קרה באזור 200 שנה שעוד נותרו, זה אומר שזה באמצע ימי בית שני. אם זה באמצע ימי בית שני, הסיפור הזה מתרחש בחלק האחרון של 200 שנה הללו, והגמרא גם בתחילת יומה אומרת 300 כהנים היו, זאת אומרת זה היה עסק שהיו קונים אותו בלגן שלם. ולמה משביעים אותו? מפני הביתוסים. דבר מוזר, מפני הביתוסים. מה כתוב בבבלי? צדוקי. פתאום יהיה לנו עסק עם ביתוסים. וזה גרם היום לידידי יונתן שעוזר לי פה בעבודת המחשוב, שלא מיד מצאנו את הדבר הזה. כי אתה מקיש, אתה רוצה למצוא איפה הסיפור הזה מופיע בספרות חז"ל. אתה מקיש צדוקי, לא יוצא העניין, כן. יש לך קושיה שאני עוסק במחשב, כן. יודי, אמינות, רגע, עבוד רבי נתן נמצא פה למטה. נגיע לספר. אבל אם הם שניהם, למה במקור אחד זה מופיע, במקור השני מופיע השני? שהיו אומרים יקטיר מבחוץ ויכניס מבפנים. מעשה באחד שיקטיר מבחוץ ויכניס מבפנים, וכשיצא אמר לאביו, אף על פי שהייתם דורשים כל ימיכם, לא עשיתם. זה אומר, אתם פריירים, דיברתם, בפועל לא עשיתם כלום. אני התגלגל לידי המעשה הזה, סידרתי את כל העניין. עד שעמד אותו האיש ועצה, אמר לו, אף על פי שהיינו דורשים כל ימינו, אבל כרצון חכמים היינו עושים. מי מעיז להפר את דעת חכמים? אנחנו ביתוסים, אנחנו אומרים דרשות, אנחנו עושים כל מיני כינוסים, כל מיני דברים, אבל לעבור על רצון חכמים, מי יכול להעיז ולעשות דבר כזה? ותראו מה אבא אומר לו, תמה אני אם יאריך אותו האיש ימים בעולם. הוא לא רוצה להגיד על הבן שלו שהוא יסתלק מן העולם. אמרו לו, באו ימים, לא, לא קשור לעניין כרגע.
לא, אותו האיש כאילו הוא פשוט הופיע אותם מבנו, מה?
כן, כי הוא לא רוצה להגיד לבן שלו אתה הולך למות. אז הוא אמר, אותו אחד שעשה את המעשה הזה, אז הוא השתמש בכינוי. אמרו לו, באו ימים קלין עד שמת, ויש אומרים, יצא חותמו, מזנק תולעים כמין פרסת עגל עלף בתוך מצחו. נשמע ככה איזה סיפור רבוי מתח. התוספתא ביומה מספרת את הסיפור הזה שונה לחלוטין, והדבר המעניין הוא, ואותו אני רואה, אמרתי שהכל זה בזכות התלמידים, הירושלמי והתוספתא בדרך כלל הולכים ביחד, הבבלי הולך בסגנון אחר. אז כתוב בתוספתא, למה פורש ובוכה? מפני שצריכים להשביעו. למה פורשים ובוכים? מפני שצרכו להשביעו. ולמה צרכו להשביעו? שכבר היה מעשה בביתוסי אחד שהקטיר עשו מבחוץ ויצא ענן הקטורת והרתיע את כל הבית, שהיו ביתוסים אומרים יקטיר עשו בחוץ, שנאמר וכיסה הענן. אמרו להם חכמים, ולא כבר נאמר ונתן את הקטורת על האש לפני השם. אני אסביר עוד את כל הפרטים הללו, אל תדאגו. הכל מקטיר אל מקטיר אל הבפנים. אם כן, למה נאמר וכיסה ענן הקטורת? מלמד שנותן בהן מעלה השן. האם לא נתן במעלה השן חייב מיתה? כשיצא אמר לאביו, כל ימיכם הייתם דורשים ולא הייתם עושים, עד שעמדתי ועשיתי אני. אמרו לו, שימו לב, לא האבא, האבא שיגיד לבן שהולך למות זה מסובך, אף על פי שאנו דורשים ואין אנו עושים, שומעים אנו לדברי חכמים, תמהני עליך או תמהנו עליך אם תאריך ימים, לא שעה שלושה ימים עד שנתנו בקברו. וגם בילקוט, אני לא קורא כי אני רוצה שנספיק משהו, גם בילקוט מופיע הסיפור הזה בפרשת החרימות, שם מופיע כל עניין הכהונה ועבודת הקטורת ביום הכיפורים וכולי. ולמה זה מופיע, מי שזוכר את רש"י, מה פתאום עניין הזכרנו את זה כמדומני בשיחה בישיבה בליל שבת בפרשת החרימות, שנשמחה שמיטת צדיקים מחפרת כמו שיום הכיפורים מחפר. לכן שני הדברים הללו הולכים ביחד. מה זה? חוקת עם בסדר. אז קודם כל, דיברנו על התקופה. אנחנו מדברים על שילי ימי בית שני, אחרי תקופת החשמונאים. המצב בעם ישראל די גרוע, בלשון המתה. יש כמה וכמה כיתות שלא מאמינות בתורה שבעל פה. יש להם אמונות אחרות. הן תופסות מקום מאוד מרכזי. המון המון ויכוחים מתנהלים בתוך עם ישראל, מה לעשות ואיך לעשות. עכשיו, הצדוקים והבייטוסים הללו הם שתי כיתות ששתיהן יצאו מאדם אחד. בעבוד הרבי נתן בפרק ה' משנה ב', עבוד הרבי נתן זה משהו שמקביל לפרקי אבות, אבל בגרסאות אחרות, בנוסחאות אחרות וכו'. אז כתוב שם בפרק ב', סליחה, פרק ה' משנה ב', בעבוד הרבי נתן פרק ה' משנה ב', כתוב כך, וזה למעשה מקום שמספר לנו, מיידע אותנו, מה שאביחי הזכיר קודם, שזה שני אנשים שקשורים לאותו עניין, צדוק וביתוס. אז כתוב כך, אנטיגונוס איש צחו היו לו שני תלמידים, שהיו שונים בדבריו, והיו שונים לתלמידים ותלמידים לתלמידים. זה אומר, הם היו שני תלמידים רציניים שלו, והם העבירו את המסורות שהוא לומד. מה אומר אנטיגנוס איש צחו במסכת אבות? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כתלמידים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, ויהיה מורה שמיים עליכם. טוב, עמדו ודקדקו אחריהם ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר זה? מה פתאום לשמש את הרב שלו על מנת לקבל פרס? אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא ייטול שכרו ערבית? מה זאת אומרת שלא על מנת לקבל פרס? אנחנו עובדים, עושים, רוצים גמול העניין הזה. אלא אילו היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. זאת אומרת, הם אומרים, אם אבותינו, אם רבותינו היו מלמדים אותנו, היו באמת מאמינים שיש עולם הבא ויש שכר, אז הם היו מלמדים אותנו, הם לא היו אומרים אז היו משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. הם היו אומרים, תשמעו, אולי לא צריך לקבל פרס בעולם הזה, אבל הטוב הצפון לצדיקים לעולם הבא זה משהו נפלא ביותר וכו' וכו' וכו'. מזה שהם לא אמרו את זה, כנראה שאין שום דבר, אין לא עולם הבא ולא תחיית המתים ולא כל מיני דברים. עמדו ופרשו מן התורה, וזה דבר מדהים שחזל מתארים לנו כאן איך נתאבו הצדוקים והבייטוסים. שמים לנו את האצבע על הנקודה ואומרים, זה העניין, זאת הפרשה. ותראו מה קרה פה. ופרשו מן התורה ונפרצו מהן שתי פרצות, צדוקים ובייטוסים. צדוקים על שם צדוק, בייטוסי על שם בייטוס. והיו משתמשים בכלי חסף וכלי זהב כל ימיהם. לענייננו, העכשוויזם השתלט עליהם. יש לנו כסף, יש לנו זהב, לא חושבים מה יהיה מחר, אין עולם הבא, אין תחיית המתים, אין כלום. עכשיו, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה, איך מזה הם התווכחו עם דרשות חז"ל וכו', אבל זה הכל מהלך אחד. שלא הייתה דעתן גסה עליהם, אלא צדוקים אומרים מסורת. בקיצור, מכאן נולדו הצדוקים והבייטוסים. מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו בפרשה הזאת, יכול להיעיין. עכשיו, אני אומר שוב, כמובן זה נבע מהמצב הכללי שהיה מה שקוראים הצברים בלשוננו על הפנים. הם אמרו, אנחנו לא, זאת אומרת, אדם שאין לו מה לאכול היום הוא לא חוסך כסף למחר. זאת אומרת, בואי דם יש רק למי שיש לו בית שבנוי בצורה יפה וטובה, אז כל הבית שלו בנוי, אז הוא מהטוב שיהיה גם בבואי דם, שיהיה זה מה שנקרא ביטוח מקיף, ביטוח צד שלישי. אבל מי שאין לו שום דבר, אז אין לו מה לשים בצד. אז זה כמובן סוגיה גדולה וארוכה. מי שרוצה סתם כהשכלה כללית להכיר ולדעת, יש ספר של יהודי שנפטר ערירי לפני כ-10 שנים בשם אברהם קורמן, היה גר בתל אביב, והוא כתב ספר על זרמים וכיתות ביהדות, השכלה יסודית כזאת, מה זה החסידות, מה זה תנועת המוסר. אז הוא מתחיל בכיתות ובזרמים שהיו קודם לכן, שם זרמים וכיתות ביהדות, עמוד 198 ואילך, דן בבייטוסים, בצדוקים. מישהו מכיר עוד כיתה שהייתה במדבר יהודה? איסיים? האיסיים היו במדבר יהודה, מערות קומראן. מה זה? טוב, זה עוד פרשה אחרת. הנוצרים הוציאו את עצמם מכלל ישראל. פה אנחנו מדברים על כיתות שהם בכל אופן שמרו על איזושהי מסגרת.
מה הקראים? מתי הם עצרו אחרי זה?
מה זה?
הקראים.
הקראים גם מופיעים שם, גם חלק, לא יודע, לא זוכר כרגע מתי הם נוצרו. עכשיו, מה זה? יכול להיות, אני לא, דברים שאני לא מדייק בהם כרגע, לא עיינתי בהם. מה זה? כן, ודאי. ובאוצר ישראל של אייזנשטיין, בקרך ג' בעמוד 47 על בייטוסים, בקרך ת' עמוד 4 על צדוקים. בקיצור, אפשר לשדרג את השיעור, להתחיל להביא לפה כיבוד. זה יכול לתת בטוח שיבואו הרבה חבר'ה. אז כן, השתתפנו בסיום. הסיום הקודם של הבחור הזה, אם הייתם היום בסיום, היה ביער, לפני שהם יצאו לצבא. אתה מסתכל עליי כמטמיע לראשונות. לפני שהם יצאו לצבא, הבחור התערב עם הרם שלו. הרב מורה היה רם שלו בשיעור ב' לפני שהם יצאו לצבא. והתערבו האם הוא מסיים את המסכת, והרב מורי אמר, תשמע, אתה מסיים את המסכת, אתה מקבל, רק אל תגידו לרב מורי שגיליתי לכם, כי ככה בשנה הבאה ירצו הרבה חבר'ה ללמוד אצלו. הרב מורי אמר לו, אתה מסיים את המסכת לפני היציאה לצבא, אתה מקבל ממני, לא ישיבה, לא סיפורים, לא עניינים, ממני שס קטן לעיון. הלך הבחור, התיישב על העסק, יום אחד הוא מזמן את הרב מורי ואותי, לא ליער ירושלים, אלא מול בית וגן, מול הר הרצל, הוא אומר, הערב אנחנו עושים קומצית לקראת היציאה לצבא. בסדר? קומצית לקראת היציאה לצבא. הרב מורה ואני שמים את דרכנו לשם. בקיצור, יש מדורה, בלי בשר על האש הרי זה לא הולך. מקטירים כתורת, אנחנו עוסקים בסוגיה הזאת. בקיצור, הבחור עושה סיום על השס, אומר לי הרב מורה, הערב הזה עוד יעלה לי הרבה כסף. וזו, וקיבל שס מהרב מורה. אז היום הוא עשה סיום נוסע בלי שס, אבל היום הוא עשה עוד סיום. אז תכבדו את אהרון קרמר, מה זה? לא זוכר, לא זוכר, זה חמור שאני לא זוכר, מה למדו בישיבה לפני שנתיים, לא זוכר. אולי אחת הבבות. אבל היה, בקיצור, כמו שצריך. בחור לעניין. לענייננו, חזל נלחמו בכל הכיתות האלה מלחמת תרבות, ויש על זה המון המון חומר. זה קשור לנושא של ספירת העומר, של ממחורת השבת, הזכרנו פה קראים, יש פה המון המון סוגיות מסביב, אבל לא זה הנושא שלנו כרגע. אני רק אומר, זה סוגיה, ראוי לכל אדם שיהיה לו איזשהו ידע בסיסי בפרשה הזאת ובעניין הזה. עכשיו, מה קרה פה? בוא עכשיו ניכנס לסיפור, ננתח אותו, נסביר אותו, נלמד אותו כדרכנו. אז מה קרה פה? אז איך הסיפור הזה מתחיל? אז אומרת הגמרא כך, הוא פורש ובוכה שחשדו צדוקי פסיק, והם פורשים ובוכים. אומר השפת אמת בחידושים שלו למסכת יומה, אף על גב שאמרו חז"ל, אשרי מי שחושדים אותו ואין בו. זה פלא פלאים. חז"ל אמרו שמי שחושדים אותו ואין בו, זה מעלה גדולה מאוד. אז מה, למה הוא צריך לבכות שחשדו בו? אז חשדו בו, אבל אם אין בו הכל בסדר. אומר השפת אמת, יש לומר שהבכי הוא על כל העניין שיש צדוקים, והוא צריכו בשביל זה לחשוד אותו. הבכי של הם בוכים והוא בוכה וכו', הוא על המצב שעם ישראל נקלע אליו. אנחנו נמצאים ביום הכיפורים, אנחנו נמצאים בציר השיאים, בציר הזמן. הרי זה, יש לנו הרי שלושה צירים שראשי תיבות שלהם זה אשן, עולם, שנה, נפש. וזה ציר עולם זה בחינה של מקום, שנה זה בחינה של זמן, ונפש זה בחינה של אדם. וכידוע ששלושת הדברים הללו יש להם מכנה משותף. מזכירים את זה הרבה פעמים בלילות שבת, שזה יוצא בשיחות, בחסידות זה מופיע בעשרות עשרות מקומות, הביטוי הזה, אשן, עולם, שנה, נפש. אז אומר השפת אמת שהצער הגדול הוא על המצב שנקלענו אליו. זאת אומרת, איך יכול להיות שעם ישראל נמצא ביום הכיפורים, רוצים לעשות עבודה במקדש, והכהנים הם קונים את הכהונה בכסף, והם צדוקים, וחכמי ישראל משביעים אותם, ועושים כל מיני דברים, על זה מתחיל הבכי. ומכיוון שעל זה מתחיל הבכי, אז בוא נתקדם ונראה מה קורה בו. מה?
אם הוא היה צדוקי בעצמו, למה שיבכה?
מה זה?
אם הוא היה צדוקי בעצמו, למה שיבכה?
כי אתה רואה מהמשך הסיפור, שהצדוקים גם כן, הם פחדו מלעבור על דעת חכמים.
אותו אחד שכן
עושה. אז בסדר, אז אם אתה רוצה דווקא, תעיין באור הישר, שהוא באמת שואלים את השאלה שאתה שואל, אמרתי שאתה שואל שאלות טובות. אז באור הישר, מי היה אור הישר? אור הישר היה רב שמואל הילמן, שהיה חותנו של הרב הרצוג, שהיה רב ראשי במדינת ישראל. והוא יהודי שעלה לארץ והיה גר ברחביה. בכיר תלמידיו, ייבדל לחיים טובים וארוכים, הרב אליושיב. הרב אליושיב למד אצלו בכולל של הרב הילמן, ומספרים שאז לא היו לכולם שעונים. אבל כשהרב אליושיב היה בא בבוקר, כולם ידעו לדייק את השעון, עכשיו השעה 8:30 או 9 או מתי שהוא היה בא, ידעו, זה הזמן. אז הוא היה גאון עולם, יהודי מיוחד במינו, והוא כתב ספר בשם אור הישר, הערות על הש"ס, והוא על הגמרא שלנו ביומא שואל את השאלה הזאת שאתה שואל, רק מכיוון שהוא ערך שם מערכה שלמה על בכי ומה, לא הבאתי את זה, אבל זה מופיע שם, ואתה יכול לעיין שם לראות האם הבכי פה הוא רלוונטי. אבל בהבנה הפשוטה, הבכי הוא בוכה שחושדים בו. מה אתם חושדים לי, שאני אשנה ממה שחכמים אמרו? בטח שאני אעשה את מה שכולם עושים. והם בוכים על המצב, אנחנו מכניסים אל הקודש פנים האדם, שאנחנו לא יודעים בכלל אם אפשר לסמוך עליו. אז דברנו את עניין הבכי. מה? למה? אז בשביל זה שלחתי אותך למראה מקומות, הגיעו למצב הזה מבחינה היסטורית, כי אני מקווה שאני לא אכתב בלשוני, אבל שמעתי פעם מרב צבי יהודה שבית שני, הוא דיבר על זה בהרבה, הוא גם, זה מופיע בשיחות הכתובות שלו, אבל גם שמעתי את זה ממנו, ולמעשה, אם אתה מכיר טוב את המאמר של הרב למהלך האידאות בישראל, מסתום מהמאמר הכי בסיסי של הרב, אולי לא הכי בסיסי, אולי השני הכי בסיסי, אבל במאמר למהלך האידאות בישראל, הרב מסביר את היחס בין בית ראשון לבית שני. ולא יפה לומר את זה, אבל בעקבות הגמרא של גם היא ביומה, על חמישה דברים שהיו חסרים בבית שני, לא היו בבית שני. קודם כל, לא הייתה שכינה בבית שני. מסתבר שבית שני היה כאין זריקת מרץ לגלות. היה זריקת מרץ לגלות. בית ראשון תפקד עד שקרה מה שקרה, ואנחנו יודעים ש... זאת אומרת, מי שמכיר את ההיסטוריה של בית ראשון, יודע שעשרת השבטים, עשרת השבטים גלו בערך 100 שנה לפני חורבן בית ראשון, וכ-40 שנה לפני החורבן מתחיל להתנבות ירמיהו, 10 שנים לפני החורבן גלות החרש והמסגר, ואז גלות בית ראשון. אבל המצב הרוחני היה מצב רוחני שונה לחלוטין. בית שני, המציאות שלו, העניין שלו, עכשיו אתה רוצה לדעת למה? הרשות לבנייה שלו ניתנה על ידי כורש. מי שבנה אותו היו הפרסים. יש פה אוסף של דברים שהם משנים מהותית את כל העניין של בית שני. וזה הביא את עם ישראל למצב רוחני ירוד מאוד. במצב הרוחני הירוד מאוד, ואתה יכול, אתה יודע מה, בוא נביא דוגמה ממוסד חינוכי. כשלך יש מוסד חינוכי, וזה מוסד חינוכי שמתפקד ועובד ועושה את כל מה שצריך, אז אתה מתפעל אותו כמו שאתה חושב. אבל אם המוסד החינוכי הזה לא מתפקד, הקירות דולפים, והחשמל לא דולג, ואין לך מורים, ותלמידים לא באים, אז אתה מעביר את המוסד החינוכי הזה גם לדברים שאתה לא בדיוק מאמין בהם כדי לקיים אותו. כדי שהדבר הזה יתקיים איכשהו. וזה לצערנו הסיטואציה הרוחנית שהייתה בתקופת בית שני. איכשהו החיו את הדבר הזה, דחפו אותו, ניפחו בו אוויר כל פעם, אבל זה לא היה, וזה מה שחזל אומרים, מה בין... זאת אומרת, הזקנים שראו את בית ראשון, הם בחו כשהם ראו את בית שני. אמרו יופי, זה נורא נחמד שיש בית שני, אבל זה מתקרב למה שהיה בבית ראשון, לכן זה כל הכיתות האלה. איך הגמרא אומרת, 300 כהנים היו, פחות משנה היה מתחלף כהן, היו קונים את זה בכסף. זו סוגיה גדולה ושלמה, אבל אני אומר אותה על ספירת העומר. אז במהלך האידאות בישראל הרב מסביר את העניין הזה, ורב צבי יהודה אומר שכל העניין של בית שני היה, נדמה לי שהוא משתמש במילים הללו אפילו, הכנה לגלות, בית ספר לגלות. אז המצב הרוחני היה שמי לחלוטין. עכשיו... נכון.
כי הם לא באו
ועלו. אין הכי מה, לא, בגמרא בתחילת יומא יש המון דברים על זה. מה בין דורות ראשונים לאחרונים של אלה חזרה אדירה. נכון, יש הסבר, בהחלט. אז הלאה, אנחנו יש לנו עוד 13 דקות, נכון? כדי לעמוד בזמנים. מה? נכון. אם אתם רוצים, תראו ברב צודק, בפרי צדיק, ביום הכיפורים, הוא מדבר על זה הרבה. יש המון... צריך פעם להתייחס לעניין הזה. אולי, בלי נדר, אם השיעור הזה ימשיך להתקיים, אז אולי בין המיצרים... לא, אם אוהל אני יבוא, אני אמרתי כבר כמה וכמה פעמים. אני שמש. מה שמבקשים, עושים. אני אומר, ברוך השם, אנחנו החבר'ה באים לשיעור, אני שמח. אז אני אומר, אולי נעסוק בענייני המקדש, שמופיעים בתחילת יומא בשבועות של בין המצרים, נכוון את האגדתות לעניינים הללו. אז אני ממשיך הלאה וקורא. נקרא עוד פעם. הוא פורש ובוכה שחשדו וצדוקי, והם פורשים ובוכים. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל החושב בקשרים לוקה בגופו. אני רוצה דקה להתעכב על העניין הזה, כי מאוד יסודי ומאוד משמעותי. הגמרא במסכת שבת, בדף צדיק זין עמוד א', לומדת את הלימוד הזה, כל כך כתוב פה במסורת הש"ס, כל החושב בקשרים לוקה בגופו. אני לא שואל, אני אומר. הגמרא לומדת את זה מאיפה? ממשה רבינו. הקדוש ברוך הוא מביא אותו להוציא את בני ישראל ממצרים. אומר משה רבינו, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה? מאיפה העניין הזה? מאיפה אתה יודע את זה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? הופך את ידו למצורעת קשה לי. אז ממילא, למה? כי כל החושב בקשרים לוקה בגופו. כך אומרת הגמרא. המהר"ל בחידושי האגדות מסביר יסוד מאוד חשוב, נא לזכור אותו. זה לא כל החושב בקשרים לוקה בגופו בתורת עונש, זה בתורת מציאות. מה זאת אומרת? אומר המהר"ל בחידושי האגדות, פירוש, כי החושב בקשרים ראוי ללקות בגופו. משל, למישהו זורק אבן בכותל. אם הכותל של אבנים, לא מדברים על ישיבת הכותל, אבל אם הכותל של אבנים ואין מקבל את האבן, מה זאת אומרת? תיקח אבן, תזרוק אותה על הקיר. מה יקרה לאבן? תחזור, האבן תחזור. ואין מקבל את האבן, הרי אותו האבן חוזר אליו. אז האבן היא חוזרת אליך חזרה. למה? כי הקיר הזה הוא יצוק, הוא בנוי, הוא מסודר. האבן הולכת וחוזרת. ואם הכותל מינטית, אבל אם הכותל הוא מג'עג'ע כזה, קצת בדים, קצת לבנים שבורות, קצת כל מיני דברים וכו' וכו' וכו', מה יקרה? האבן תיכנס פנימה, היא תישאר שם בפנים, היא לא תחזור אליך, היא חוזרת אליך רק אם הכל מתוח וחזק. וכך, אם האדם חושד את האחר, אז זה חושד בקשרים לוקה בגופו. אם האדם חושד את האחר, אם מקבל אותו חשד מפני שהדברים הם אמת, זאת אומרת, באמת האדם הזה הוא לא בסדר, אז החשד שאתה חושד בו, הוא נשאר אצלו, הוא נמצא אצלו, כמו אותו כותל שזרקת את האבן והאבן נשארת בפנים. אין חוזר אליו אותו חשד, כי מקבל אותו האדם, אבל אם חושד בקשרים, ואינו מקבל הנחשד כי אינו אמת, הרי חוזר עליו אותו החשד. האבן חוזרת אליך, אני אומר שוב, אם אני מבין טוב את המהר"ל, כאשר זמן ולא כאשר עשה, זה לא בתורת עונש, זה בתורת מציאות. אתה רצית להדביק איזה דבר ליפה למישהו אחר, אבל זה לא נכון, אז זה חוזר אליך. לא כי מענישים אותך, כי זאת המציאות. המציאות היא שאתה לא יכול להדביק את זה עליו, אז ממילא זה בא אליך. זה מה שאומר המהר"ל על החושד בקשרים לוקה בגופו. אז ממילא אני חוזר לגמרא אצלנו. עכשיו גם בזה יש חתם סופר מעניין, משנת משה של הרב בלוי, היה רב בפרדסקת, גם כן גאון עולם, גם הוא מעיר על זה משהו. סוגיה גדולה, חושב בקשרים, אבל נדמה לי שהמהר"ל הזה הוא מאוד יסודי. יסודי בהסברת העניין, למה החושב בקשרים לוקה בגופו? בלי מהלכים, בלי עניונים, בצורה פשוטה. אז בקיצור, אומרת הגמרא כך, כל החושב בקשרים לוקה בגופו, וכל כך למה? שלא יתקן מבחוץ ויכניס כדרך שהצדוקים עושים. זאת אומרת, צורת הקטרת הקטורת הייתה שהיו נכנסים פנימה לתוך קודש הקודשים, ושם היו מערבבים את הקטורת בגחלים, ובכיסה ענן הקטורת לומדים את הכל מפסוקים מדרשי חז"ל כתובים בפורש בתורת כהנים. הצדוקים היו עושים את כל התהליך הזה בחוץ, זאת אומרת צורפים את הגחלים ומתיקים את כל העניין הזה בחוץ, ונכנסים עם העשן פנימה. מה זה? כי בענן הרע על הכפות, דורשים את הפסוק הפוך. זה הסיפור שלעצמו, וכך אומר רש"י כאן, שלא יתקן הקטורת מלוך אופניים הניתנת ביום הכיפורים על המחתה, כי דכתיב הוא מלוך אופנה ונתן את הקטורת על האש וכו', מבחוץ, בהיכל היו נותנים אותה צדוקים על האש, ואחר כך היו מכניסים שהיו דורשים על יבוא כי אם בענן, למה? כי כתוב בפסוק כי בענן הראה. הוא כתיב בראש הדקרה, אבל יבוא בחולת אל הקודש. אלא מתי, איך הוא יכול לבוא? רק בענן, ממילא, אחרי שהוא היה מדליק את זה, הוא היה נכנס פנימה. עד כאן הכל בסדר. עכשיו, אומרת הגמרא, למה כל זה התרחש? מה קרה פתאום? הרי בתורה בפרשת אחרי מות, שכתוב סדר העבודה של כהן גדול, לא כתוב שהיו משביעים אותו, לא כתוב שהיו עושים איתו משהו, בבית ראשון לא מצאנו לזה שום זכר. מה קרה? מאיפה זה נולד? זה החלק הראשון של העניין. הוא פורש ובוחש שחשדו וצדוקי, והם פורשים ובוכים, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל החושד בקשרים לוקה בגופו. שואל רב חיים גריינמן בחידושים וביאורים שלו, מה זאת אומרת, הם צריכים לבכות שהם חשדו בקשרים, אבל וצדוקי הם לא חושדים בקשרים, הם חושדים אולי באדם אמיתי. זה קשור למה ששאלנו קודם, למה הם בוכים. אז הוא אומר, למרות שתקנו את זה על כולם, בכל אופן זה עדיין חשד, זה בכל אופן זה מריח לא טוב. וכל כך למה? למה היו עושים את זה? שלא יתקן מבחוץ ויכניס כדרך שהצדוקים עושים. כל זה נולד בגלל מה? בגלל מעשה שהיה. תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד. אז עכשיו שאנחנו קוראים את הגמרא, אנחנו יודעים מבחינה היסטורית לאיפה לשייך את זה. אנחנו יודעים כבר מה זה צדוקי, יודעים מה זה בית עושים, אתה לומד את העניין בירושלמי. אתה מבין גם את המחלוקת שהייתה להם עם חכמי ישראל ביחס לקטורת, האם עושים אותה מבחוץ או עושים אותה מבפנים ביום הכיפורים, שהתקין מבחוץ והכניס ביציאתו. זאת אומרת, זה מה שהוא עשה, הוא הכניס את הקטורת פנימה, התקין מבחוץ והכניס, סליחה, שהתקין מבחוץ והכניס, פסיק, ביציאתו היה שמח שמחה גדולה. זה מזכיר לנו איזה ילד בכיתה ג' שהצליח ככה לתחמן את המורה, ויש לו איזה חיוך ממזרי ככה מאוזן לאוזן, מתחת לשפם שאין לו, על איך שהוא הצליח לסדר את המורה. פלא פלאים, עשיתי את העניין הזה. אז הצדוקי הזה יצא, ודעתו זכוכה עליו. הנה, הצלחתי לעשות את העניין הזה. פגע בו אביו. פגע בו, לפני כן, אני חושב שיש פה עוד הערה, למרות שאף אחד לא מאיר אותה. ביציאתו היה שמח שמחה גדולה. מה זה מזכיר לכם? ויום טוב, ויום טוב היה עושה לאוהביו וצאתו בשלום מן הקודש. יש פה איזה טוניסאי אמיתי אחד? לא מזליח, אתה הברבנל, טוניסאי. אמא שלך, יש פה עוד מישהו? איך קוראים הטוניסאים ליום שלמחרת יום הכיפורים? בוא נהי, התחלקלתם אצל האשכנזים, הרגו אתכם לגמרי כבר. מה? יום שמחת כהן. יום שמחת כהן. למה זה יום שמחת כהן? יום טוב היה עושה... מה אתה רוצה? דיסקינד מכיר את מנהגי הטוניסאים? אז... יום טוב היה עושה לאוהביו בצאתו משלום מן הקודש. זה ממש מזכיר את העניין הזה. יום טוב, הוא שמח שמחה גדולה, יצא בשלום מן הקודש.
אבל מי ממש הוא שמח בגלל שהצליח, אבל שהוא שמח בגלל שהצליח לעבוד וגם לצאתו קודם.
אוקיי, אבל אני אומר, ההשוואה של המילים הללו היא נדמה לי אומרת משהו. פגע בו אביו, פגע בו אביו. האבא זה זה שמעביר את המסורת, זה זה שמלמד את הבן מה צריך לעשות. כהונה גדולה, אהרון ובניו, הכהונה הרי עוברת באיזושהי ירושה משפחתית. אני גם אם אני אעשה 300 סלטות באוויר כהן אני לא יכול להיות. אז ממילא יש פה איזה יסוד של לא נכנס לירושה שלך רב חיים, אתה משפטה מיוחס, אני לא. אני חושב שהחופץ חיים אמר פעם, שאלו אותו למה מישהו כהן ומישהו לא, אז הוא אמר כשהיה חטא העגל, אז הרמי להשם אליי, אז באו אליו כל בני לוי. אז הוא אומר, הסבא של הסבא של הסבא שלי, כשהיה חטא העגל ושאלו מבני לוי, הוא רץ, והסבא שלך לא רץ, אז אתה נשארת פה ואני עומד פה. אז הכהנים הרוויחו. בקיצור, פגע בו אביו. אביו זה בדרך כלל זה שמסמל את הרציפות, את ההמשכיות, את המסורת שעוברת מדור לדור. כהן, הוא בנה וכו' וכו'. אמר לו, בני, אף על פי שצדוקים אנו, מתיירים אנו מן הפרושים. זאת אומרת, אל תחשב שזה הולך ברגל. אנחנו צדוקים, אנחנו חולקים על זה, יש לנו מלחמת תרבות איתם. אבל מה, השתגעת, נכנסת לתוך קודש הקודשים, ועשית דבר שחכמי ישראל לא מתירים אותו? דרך אגב, זה מסביר לנו שאלה שמישהו מהחברים פה שאל בהתחלה. אם היו כל כך הרבה כהנים צדוקים, אז איך התבצע העבודה? כנראה שחכמים השביעו אותה, ואימת השבועה הזאת בכל אופן תפסה. הם פחדו לעשות דברים שלא כסדר. הראיה היא שהצדוקי הזה היה חריג בתוך כל הסיפור. כן.
זה נשמע כמו כאילו הכהן גדול כמו בן רסן כרגע.
מה זאת אומרת?
מה כזה מבין? אבא של אבא עשיתי זה.
קודם כל, אם קנו את הכהונה בכסף, הכל יכול להיות, יכול להיות שגם היה בן 17, אבל יכול להיות שהוא גם היה בן 40, זה לא... אין מפה ראיה על העניין הזה.
הם מתייראים או שומעים בכל
החזון? מתייראים, פוחדים.
כן,
פה יש שומעים בכל, נכון, אז אמרתי שיש פה השוואות. בואו נתקדם, רבו ישי, אהוביי וחבריי, בואו נתקדם. שצדוק עמנו, מתייראים עמנו מן הפרושים. אמר לו, אומר לו הבן, ואתה שומע פה את רבי עקיבא, ותכף נראה מה רב חיים שמולביץ' ולפניו רבי רוחה ממיר, מה בעלי המוסר עשו מהגמרה הזאת. אבל אתה שומע פה את רבי עקיבא, את המסירות נפש. כל ימי, זאת אומרת, אני כבר זקן ויושב בישיבה, כל ימי אני מצטער על העניין הזה. אנחנו הצדוקים, למדתי בישיבה שלך, של אבא, ולימדתם אותנו תורה, ואמרתם לנו שצריך לעשות את הקטורת מבחוץ, ורק אחרי שיש שנה להיכנס פנימה, אז אני כל ימי, כל יום כיפור הייתי אומר, גבל, עוד פעם אנחנו צריכים לשמוע על הפרושים הללו ולעשות את הכתורת לפי מה שהם רוצים. איך קרה דבר כזה? מתי? מתי אני אזכה להיות הכהן? אני כבר יראה להם, אני אעשה את זה כמו שצריך. אמר לו בני, אף על פי שצדוק עמנו מתיירים לנו מן הפרושים, אמר לו, כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה, כי באנה נראה אל הכפורת. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? עכשיו שבא לידי לא הקיימנו? ממש רבי עקיבא מדבר מתוך גרונו, מבין? רבי עקיבא כיפשו אותו, ממש אותו נוסח. אמרו, מה? מצווה הבא לידך אל תחמיצן. עכשיו שימו לב, שימו לב פה לשינויים, אנחנו לא מספיקים לדבר עליהם, כי אנחנו צריכים לעמוד גם במערכת של זמנים. אבל כאן כתוב, בירושלמי כתוב, כשיצא אמר לו אביו. פה כתוב אמרו לו, אמרו, סליחה, לא אמרו לו אלא אמרו. בילקוט כתוב אמרו לא היו ימים, זה דומה למה שמופיע אצלנו. בתוספת כתבו, כתוב אמרו לו גם כן, אף על פי שאנו דורשים, שומעים לנו דברי חמים, תמאני עליך, יש פה משמעות לעניין הזה. אמרו לא היו ימים מועטים עד שמת, בחלק מהמקומות שלושה ימים, בחלק מהמקומות ימים מועטים עד שמת, והוטל בהשפעה, והיו תולעים יוצאים מחותמו. אומר רשי, למה היו תולעים יוצאים מחותמו? אומר רשי בגמרא, שהוא ראשון לעיוורים להיכנס. כשאדם נכנס לקודש הקודשים, זה נשמע כמו איזה ריצה שעושים חבל, מי חותך את זה ראשון? אז כשאדם נכנס, אז הגוף של האדם, אם אתה מוריד ממנו ענך, האף הוא הדבר שבולט. אז כשהוא נכנס לקודש הקודשים, האיבר הראשון שנכנס בצורה לא ראויה לקודש הקודשים היה החותם, היה האף, וממילא לכן מה? העונש יהיה בדבר הזה. שואלים כל ה... מה זה? כמו שקרה לאנדה ואביהו, יש כאלה שמצרפים את זה. שואלים חלק, עם מה הוא נכנס לקודש הקודשים? מעולה, הוא מחזיק הרי את המחתה, הוא נכנס לכאורה פנימה. אומר רשי, לפי שהוא בולט לפניו כדמי להם במסכת שבועות, הנכנס לבית המנוגד דרך אחוריו, אפילו נכנס כולו חוץ מחותמות טהור, המעבר דרך אחוריו וכו'. זה מה שאומר רשי. הבן יהוידע מביא את מה שמשה הזכיר לנו כאן ושואל את העניין הזה, הוא מקשים. לא, זה החלק השני של רשי. החלק הראשון של רשי, שהוא ראשון לעיוורים להיכנס לבית, לפי שהוא בולט לפניו, כדי אמרין הנמי, ואז מביאים ראיה מזה. אומר הבן יהוידע, פירש רשי, לפי שהחותם בולט ונכנס לבית ראשון לעיוורים, הוא מקשים, ועלי ידיו אוחזים במחתה, מוכרח שהם יוצאים ובולטים לחוץ יותר מן החותם, ובפרט שכבר נתן גחלים, זאת אומרת, הוא לא יכול, הוא שרף, הוא לא יכול להחזיק את זה קרוב לגוף, הוא חייב להחזיק את זה רחוק. בקיצור, ותירץ בני, עסק שלם הולך פה, המקובלים יכולים פה ליהנות מתוך כל הסיפור הזה. אחד ההסברים, מה זה חותם, שחותם זה בחינה של שם השם, כי זה שהנחיריים זה צורת שני יהודים, והכותל המשתיק ביניהם זה דוגמת ועד, שם הוויה, ומכיוון שמשביעים את הכהן בשם השם, זה מה שהיה. אומר הריטב"א בצורה כל כך מתבקשת, אומר הריטב"א כך, וכולם מצטטים אותו, ואחרים פרשו, לפי שהריח מריח הקטורת חוץ לקודש הקודשים. הרי כל הבחינה של הריח זה הבחינה שלא נפגמה בחטא אדם הראשון, ולכן העבודה, מה כתוב על המשיח, והריחו בעירת השם. הרב אלון לפני שבוע, כשהוא דיבר על הברכות של יצחק וכולי, אולי לפני עשרה ימים, הזכיר את הבחינה הזו, הזכיר את הפסוק הזה, הזכיר את העניין הזה, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. זאת אומרת, כל הבחינה של הכתורת זה בחינה של ריח, הוא פגם בדבר הפנימי ביותר. אתה נכנס לקודש הקודשים, זאת אומרת, האדם הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר, בזמן הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, החיבור של שלושת המעגלים הללו, ואתה משנה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר? מאיפה יש לך אומץ לעשות דבר כזה בכלל? אתה בית עושי, אתה צדוקי, אבל גם החבר'ה שלכם עד עכשיו שמעו לדברי חכמים, לא העיזו לעשות דבר כזה. אז העונש הוא בחותם, העונש הוא באיבר שמריח, העונש הוא בדבר שזה זה עניינו וזה חלקו. ומאוד נכון שגם נדב ואביהו, הגמרא אומרת הרי שנכנסה כמין של אש בחותם וכו' וכו'. אז פתאום החותם הזה זה לא איזה דבר מוזר עם תולעים שיוצאים מהחותם, פתאום זה מקבל משמעות רוחנית אחרת לגמרי. זה כל ההסבר, זה כל העניין, זה כל הדבר. אני ממשיך הלאה, עד כאן סוף הסיפור. יש אומרים ביציאתו ניגף, זאת אומרת לא חיכו שלושה ימים עד שיקרה מה שיקרה,
אלא
מה?
אפילו אבא שלו
אולי לא פגש אותו. זה כאילו סיום אחר לסיפור. ביציאתו ניגף, ותמי רבי חייא, כמין כל נשמע בעזרה, הוא לא עבד כמו שצריך, אז פתאום שמעו איזה בום על קולי, שבא מלאך וחבטו על פניו. למה דווקא על פניו? תכף נדבר. ונכנסו אחד הכהנים, הרי אנחנו יודעים שחזל אומרים לנו שהיו הרי קושרים חוט כדי להוציא וכו', זה לא היה פשוט, ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו. בין כתפיו, לא להתבלבל, מה זה נראה לנו בין כתפיו? מה?
בין כתפיו.
נהדר, מצוין, אני מצרף את שניכם. אבל אני בפשטות בהתחלה שלמדתי הבנתי בין כתפיו זה עורף, אבל אתם אומרים פלא פלאים. בין כתפיו זה לא סתם הפנים, זה מה נמצא בין הכתפיים זה הפנים, ומה המוצר שמייחד. הילדים הקטנים כשהם מתחפשים לכהן גדול בפורים, מה הם שמים? ציץ. זה הדבר שמייחד את הכהן. אתה רצית לפגום בכהונה, אז המלאך את הסנוקרת הזאת, את הביטה הזאת, את החותם הזה, איפה הוא משאיר? הוא משאיר לך את זה על המצח. מה זה? לא, היה נכנס בארבעה בגדי לבן, לא היה ציץ. אבל המקום של הציץ, הכהן לא היה נכנס עם ציץ. ביום הכיפורים היה פושט ולובש וטובל וכו' וכו'. לקודש הקודשים היה נכנס עם בגדי לבן בלבד. אבל המקום הזה של הציץ, בזה הוא נפגע. הוא מצאו ככף רגל עגל בין כתפיו, ובין כתפיו אני אומר לא מהגב אלא מקדימה, כן? נכון, נכון. זאת אומרת שזה כאילו זה השיא הקדושה ושיא העניין, שנאמר ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל. עכשיו עגל הזהב אני לא יודע, אבל כן,
לא, זה הרגל של המלאכים,
זה הרגל של המלאכים שהרגל שלהם היא ככף רגל עגל. לא, אבל גבע מצטרף, אולי זה בא גם במשהו בעניין של חטא העגל. עכשיו, בעל העלי תמר על הירושלמי, אז הוא אומר, ואנחנו כבר מסיימים, הוא באמת אומר, זה נקודה מעניינת שלא נספיק לגעת בה, והנה זה אחד מהמקומות שהירושלמי מפרש תומות הבבלי. הזכרנו את זה, את הקטע, את השורה, את השורה הנפלאה הזאת באגרות ראיה, שהיא שווה את כל ה... זאת אומרת, דיברנו על זה שבאותו שבוע זה היה שווה לנו את כל השיעור, החידוש המופלא הזה. והנה זה אחד מהמקומות שהירושלמי מפרש תומות הבבלי, ומפני כן ביציאתו ניגף ולא בקודש הקודשים, מה ששאלת קודם, שום דכתיב בכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אלא שלדעת הבבלי ניגף בשעה שנכנס, ולדעת הירושלמי בשעה שיצא, כדכתיב הצטו, כמו כמפרש פרסת עגל בתוך מצחו שנקבט על ידי מלאך מחבל, וייתכן להשוות את זה. בקיצור, עסק שלם מסביב לעניין הזה. אני מסיים אני מקווה שהסיפור עכשיו מקבל איזה פרצוף אחר. זאת אומרת, כל המציאות של הסיפור היא במשמעות אחרת. מה שבעלי המוסר התפעלו, אמרו, מה הולך פה? אדם שוגה, אדם טועה, והוא הולך במסירות נפש לטעות שלו. זאת אומרת, מילא שאדם הולך במסירות נפש לרעיון אמיתי ונכון, לחיים טובים ולשלום, זה נפלא מאוד, אבל איך אדם יכול לשכנע את עצמו בדבר שהוא לא נכון, ולדבר הלא נכון ללכת במסירות נפש? מה זה? אז זה דבר מסוכן. אז אומר רב ירוחם, שהיה משגיח בישיבת מיר, רב ירוחם ליבוביץ', וכתב את דעת חוכמה ומוסר, רבו כתב את חוכמה ומוסר, והוא כתב את דעת חוכמה ומוסר, אז הוא כותב בחלק השלישי בעמוד קוף א', וזה עניין ישמרו לכם פניפתו לבבכם וסתרתם ועבדתם. ביור הדבר, כי מתחילה נעשה הפיתוי, ומהפיתוי הלך הדבר כן על העד וסרטן, וכן הולך על העד ועבדתם, כי הוא שאל את עצמו, איך יכול להיות וחרף וסרטם ועבדתם אלוקים אחרים והשתחוויתם להם? איך זה יכול להיות? איך מגיעים לדבר הזה? אמרינן הגמרא ביומה אני מדלג, והעניין מבהיל, הלא זו דבר פשוט, כי עניין הצדוק אם היו כופרים בתורת השם כידוע, ואיך מסר נפשו על כפירתו ואמר כל ימי הייתי מצטער, ודבר מסירת נפש כזו לא מצאנו קים ברבי עקיבא בית שמסר נפשו להשם. אכן זהו פשר הדבר, הכוח הנטוע באדם, דהיינו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הוא הכוח אשר יובילהו בכל דבר להעמיד כל עניין על אופן זה, עד שיעשהו עבודה זרה ויעבוד לו וישתחווה לו. אני אומר, זה מידה במידות הנפש. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח, בלי מכות, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח, והכוח הזה, זה מופיע בהקלטה, זה לא טוב, הכוח הזה, אדם יכול להשתמש בו לדברים עצומים. אבל כמו שאדם יכול להשתמש בו לדברים עצומים, חס ושלום, אם הוא טועה, אז כל הכוח הזה משתעבד לדברים הפסולים. וזה מה שקרה, זה מה שקרה לצדוקי הזה. וכך גם רב חיים שמולביץ' בשיחות הנפלאות שלו, בשיחה האחרונה בתשע"א, ערב ראש השנה, פרשת ניצבים, אז הוא אומר, תנו רבנן מעשה בצדוקי אחד וכו' וכו' וכו', והוא אומר, חייב אדם למשמש ולפשפש במעשיו, וחייב להתבונן עם דרך עבודת השם אם אינו שוגה בה, ושמא חס ושלום כל דרכו בשקר יסודה. אדם, אני זוכר שלפני שנים, לפני שנים רבי יעקב פעם שאל אותנו, הוא אמר, תגידו, מאיפה יודעים שבשמחת תורה רוקדים ובימים נוראים מתפללים באימת הדין? איך יודעים את זה? בתורה זה כתוב? כתוב ביום השמיני עצרת יהיה לכם, כתוב על ראש השנה, באחד לחודש השביעי יום תרועה יהיה לכם וכו' וכו'. איך יודעים שפה רוקדים ופה זה? הוא אומר, כי יש לנו את המסורת, יש לנו את רבותינו, ראינו מה רבותינו עשו, ורבותינו ראו את רבותיהם, ורבותיהם ראו את רבותי רבותיהם. אנחנו הולכים באיזשהו עניין. אז אומר רב חיים שמולביץ', לפעמים אדם יכול ללכת במסירות נפש לטעות, לדבר שבכלל לא נכון, הוא לא מתאים, הוא לא שייך בכלל. והוא אומר, כמידת הרמסה נפשו הצדוקי הזה על טעותו, ומסירות נפשו הייתה כמידת רבי עקיבא להבדי, ומה מרה נהנה של כך, שמת הוטל בהשפעה, והתולעים זועקים ומכריזים על טעותו על ידי שיצאו מחותמו, והעונש הגיע אליו לא על החטא בלבד, אלא אף על מה שנסר נפשו על טעותו. הוא ידע שהוא עושה הרי שלא כדין, אבל הוא הלך על זה במסירות נפש, ממילא הראו לו את הדבר הזה. אם אנחנו מסתכמים ורואים, אז ראינו היום סיפור שלישי במסגרת הסיפורים שאנחנו מעיינים בהם. אמרנו, סיפור כשאתה קורא אותו מלכתחילה הוא נראה לך לא בדיוק שייך ולא בדיוק מתחבר. עשינו סדר בצדוקים, עשינו סדר בתקופה, הסברנו על רקע גם הסיפורים שמופיעים במקורות המקבילים, כמה דגשים בסיפור ובעניין עצמו, והסברנו למה העונש דווקא בחותם, למה העונש דווקא לפי שני המאן דאמרים, העונש הוא מידה כנגד מידה, בין אם המלאך פגע בו במצח, בין אם זה בחותם, אז המוות הוא מדין החטא שהוא עשה, הוא קשור ליום הכיפורים, לקטורת, לכהונה, למשהו מסביב לעניין הזה. והסיום שהוא לא חשוב, הוא לא חשוב פחות, זה הלימוד של בעלי המוסר, איך אדם צריך להתפלל ולקוות ולצפות שהוא עומד על הדרך הנכונה, כי אחרת את כל הכוחות ואת כל מסירות הנפש ואת כל מה שיש לו הוא משקיע בדבר שלילי. וזה מה שרב חיים שמולביץ' סיים, שחלק מהעונש היה מסירות הנפש על הדבר השלילי, זה חלק מהעונש שבדבר הזה. בעזרת השם, שבוע הבא, 5:15.